ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו. באמת הגמרא מכאן שצריך לשמוע בין אחיכם, זאת אומרת לשמוע רק בנוכחות שני הצדדים של המשפט, לא בנוכחות צד אחד. למה? מפני שאם שומעים בנוכחות צד אחד, אז הוא כבר מכניס את הלב את הטענות של הצד הזה, ואחר כך כשבא הצד השני הוא כבר עם דעה קדומה נגד הצד השני, כבר קשה לו יותר לשפוט צדק. אני רוצה שמראש יהיו שני הצדדים נוכחים, ואם אחד יטען טענות והשני לא מסכים, אז הוא יצעק את השקרן או משהו כזה, אז לא ייקבע בלב צד אחד. צריך שיהיו שני הצדדים נוכחים, שלא יקבל דעה קדומה. כשיש דעה קדומה, קשה לשפוט. זה לא משוכנע. היה כאן, עבד כאן בישיבה פעם בחור שבא מרוסיה, הוא סיפר שהם עפו מצות במחתרת בקייב בלילה אחד בשביל כל היהודים שהיו מעוניינים, ובלי שהקגב יהיה נוכח, אבל לקחו איזה גוי שיראה על כל פנים שהכל בסדר, יוכל להעיד שהכל היה בסדר, שום דבר בלתי חוקי לא היה. בסוף האפייה אמרו לגוי, ראית, היה רק קמח ומים, שום דבר אחר לא נכון, רק קמח ומים, ראיתי במו עיניי. תתכבד חתיכת מצה, הוא לא מוכן לאכול, הוא משוכנע שיש בזה דם, גם אם ראה בעיניים שיש רק קמח ומים, אבל חינכו אותו מהבית, שהיהודים שמים דם במצות, אז לא יכול לאכול. זה דעה קדומה, כשאדם מכניס כל הלב משהו קשה לעשות את זה, גם אם הוא רואה בעיניים אחר, כל שכן אם לא רואה בעיניים, רק שומע בפה, באוזניים. כך ישראל קשה להם להתרגל להנהגה הניסית. נכון, הם ראו ניסים 10 מכות גדולות במצרים, ויורה להם מן כל יום וקריאת ים סוף ועוד ניסים, אבל בכל זאת העיניים רואות את הטבע. האדם מורגל מילדותו לחשוב במונחים טבעיים, אז אם באים מרגלים ומספרים להם שיש ערים בצורות ופני ענקים, אז זה מפחיד. מה יש לך לפחד? לפני פחות משנה וחצי ראית שהשם מכה כל בחור בארץ מצרים ברגע אחד, אז קשה להשם להכות גם כמה ענקים, ומה יש לפחד? אבל לא, אני מורגל לזה שענקים זה דבר מפחיד. אז גם ראיתי במו עיניי 10 ניסים גדולים ועוד ניסים, קשה להוציא את זה מראש, את ההנהגה הטבעית, להתרגל שיש הנהגה ניסית. כשאנחנו מברכים על לחם, אנחנו מברכים המוציא לחם מן הארץ, למה צריך להוסיף מן הארץ? זה מספיק לברך המוציא לחם, הנותן לחם, משביע לחם, למה צריך להדגיש מוציא לחם מן הארץ? כי היה דור שגדל במדבר, אז הם להפך, הם היו רגילים לראות רק שלחם נופל מהשמיים. אלה שולדו במדבר כבר לא ראו שלחם אפשר להצמיח גם מן הארץ. ועכשיו כשבאו לארץ ישראל והלחם יוצא מן הארץ, אז זה ההתפעלות שלהם. רשב"א אומר שבאמת במדבר על המן ברכו המוציא לחם מן השמיים. אבל עכשיו הדור שנולד במדבר בשבילו, זה כבר הטבע, שלחם יורד מן השמיים. והחידוש הזה שאפשר גם מהארץ להוציא לחם, אנחנו בכלל מוציא לחם מן הארץ, וגם זה ייתכן. אנחנו צריכים לעשות זכר למן, ולהזכיר לנו תמיד שיכול גם לרדת מן השמיים, שאכלנו בשבת לחם משנה מן השמיים, אז אנחנו אוכלים שלוש סעודות בשבת, ומכסים את הפת מלמעלה ומטה, זכר למן, כי צריך לזכור שיש גם הנהגה אחרת חוץ מהנהגה שאנחנו רגילים אליה. ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כי הלב והעיניים משחדים אותנו, העיניים משחדות אותנו. אני ראיתי במו עיניי שיש כאן ענקים, ראיתי במו עיניי שיש כאן ערים בצורות. מה שמשה מדבר, משה מדבר דברים גדולים וטובים, ומה שראינו במו עינינו זה שוחד נורא, וזה מטה את המשפט. הראשון שנחשב במה שראה בעיניים זה חווה, ותראה אישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים. נו, אז מה זה מוכיח? השם מה לא לאכול ממנו? אז מה זה מוכיח? אבל העיניים רואות העץ נחמד, הן לא רואות את הסכנה שבעץ, אז העיניים משחדות אותה. כנראה שהנחש צודק, הוא אוכלת מעץ הדעת, זה השוחד שבעיניים. אנחנו צריכים להתרגל ולא להביא את עצמנו על זה. עד רבה, שהדעה הקדומה שלנו תהיה שאנחנו רוצים לעשות רצון השם. לא שהדעה הקדומה שלנו תהיה לעשות מה שהעיניים רואות, מה שהשכל, מה שהיצר מראה לנו כתוב, והדעה הקדומה שלנו לקבוע בלב שאנחנו עבדי השם, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו רוצים לעשות את רצונו. זה המושכל הראשון. ולא שהמושכל הראשון יהיה שאנחנו אנשי טבע או אין טבע. זה קשה, קשה לנו, אבל זה מה שהתורה רוצה שנעשה, שנרגיל את עצמנו למחשבה הזאת, שמי שמנהיג אותנו זה השם אלוקינו, שהתחתית שלנו בעולם שיהיה ביום ההוא השם אחד ושמו אחד, זאת המטרה, ואליה צריך להגיע ולא משהו אחר. שרבי עקיבא עם עוד חכמים באו קרוב לירושלים וראו שועל יוצא מבית קודש הקודשים, אז החכמים בכו, אז מובן, כל אחד יכול להבין, ורבי עקיבא משחק, ושאלו אותו למה הוא משחק, אז הוא אמר להם שהוא רואה בזה סימן שמתחייבה הנבואה שציון שדה תחרש, תתקיים במהרה בימינו גם הנבואה שעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, וילדים וילדות משחקים ברחובותיה. אז הוא כבר רואה את זה בתוך השואלים, שהוא ודאי כואב לו הלב, הוא גם קורא את הבגדים יחד איתם. אבל יחד עם זה, הוא בתוך השואלים כבר רואה גם את החזון הנבואי המתגשם, שיהיו ילדים וילדות משחקים ברחובות ירושלים. הוא לא רואה רק מה שהעיניים רואות, הוא רואה את מה שהשכל רואה, שאם התקיימה הנבואה על חורבן ירושלים, התקיים במהרה בימינו גם הנבואה על בניין ירושלים, לא יכול להיות אחרת. חשבתי, לא יודע אם מותר לומר את זה, משה רבינו תיקן לקרוא בשבת פרשה, אנחנו כל שנה קוראים פרשה בשבת. בא עזרא ותיקן שיקרו גם בשבת במנחה, מתחילים לקרוא את הפרשה הבאה. למה זה? אז הגמרא אומר טעם למה עזרא תיקן, אבל מותר אולי לומר עוד טעם. הרמב"ם אומר שכל דבר שחז"ל אמרו נתנו טעם, היו להם טעמים נוספים גם כן, אז אולי מותר לתת עוד טעם. בימי משה המצב הוא מצב של עלייה פחות או יותר. נכון, היו כל מיני כישלונות בהגה ובמרגלים ועוד כישלונות, אבל באופן כללי המצב של עם ישראל הוא מצב של עלייה. הם יוצאים מארץ מצרים ומתקדמים לקראת ארץ ישראל, לקראת הר הבית, תביאים ותתאים ובר נחלת אחריהם בקו הישר, בקו הנכון. אז מספיק לקרוא את הפרשה של השבת. אבל בימי עזרא זה אחרי המשבר הגדול, שפתאום ראה עם ישראל דבר נורא, שבית המקדש לא מחזיק מעמד, הבבלים שורפים את בית המקדש, מלכות בית דוד מתפוררת, הסנהדרין נשחטת. נכון שעכשיו ברוך השם מתחילים שוב לשקם, זרובבל וחבריו בונים שוב את בית המקדש, אבל בכל זאת המשבר היה נורא בעם ישראל. אז צריך לתת לה לדעת שיש לא רק הווה, יש גם עתיד, שקוראים לא רק את הפרשה של השבת הזאת, אלא כבר מתקדמים לקראת השבת הבאה. אם השבת הזאת היא שבת חזון, אז במנחה כבר מתקרבים לפרשה של שבת נחמו, להסתכל תמיד קדימה. מה שרבי עקיבא רואה בשואלים, צריך להראות לעם ישראל שיש לא רק הווה והרבה רציני, אבל יש גם עתיד, והעתיד הוא מזהיר. היום המצב שונה קצת מבימי רבי עקיבא, וזה שמצד אחד אנחנו רואים עדיין את השואלים שואלים להר הבית, שואלים גויים וגם שואלים יהודיים, אבל מצד שני אנחנו גם צריכים לראות ילדים וילדות משחקים ברחובות ירושלים. שתי הנבואות מול עינינו. מה אנחנו צריכים לראות בזה? שהבחירה בידינו, איזה צד יתגבר. מתגבר הצד של השואלים שואלים להר הבית, והם זוממים להפקיע מידינו את הר הבית ואת כל ירושלים, או שיתגבר הצד של הילדים וילדות שמשחקים ברחובותיה. זה תלוי במעשים שלנו. אם המעשים שלנו יקרבו את הגאולה, או חס ושלום ירחקו את הגאולה. הרי הגמרא אומרת שאין כל כך זמן קבוע לגאולה. אם זכו אחי שנה, אם לא זכו אז בעיתה, בעיתה מי יודע מתי זה. אחי שנה יכול להיות היום, היום אם כולו תשמעו, אז להשתדל שנהיה מאלה שממהרים את זמן הגאולה, לא מאלה שמאחרים את זמן הגאולה, ולהשתדל שבצד של אחי שנה. אנחנו יודעים שמה שיכריע את העתיד זה לא מה שיגיד אובמה או אבו מאזן או מישהו אחר, ואפילו לא בנימין נתניהו, אלא כל יעקב. אם כל יעקב גובר, אז אין ידי עצב שולטות. קול של התורה, קול של התפילה. כדי שלא יכריעו אובמה ואבו מאזן, צריך שכל יעקב יתגבר. על ידי זה נזכר שהילדים והילדות יוכלו לשחק ברחובותיה בנחת, והשואלים יסתלקו מהבית. נכון שאחרי תשעה באב והישיבה, בשעה הישיבות יוצאות לפגרה, אבל צריך שזה תהיה ירידה לצורך עלייה. הגמרא מביאה מחלוקת מה ש... שלוחי מצווה אינם נזוקים אם זה רק בדרך הלוך ולומדים מפסוק אחד בתורה, או שזה גם בחזור מהמצווה גם כן אינם נזוקים אם דורשים פסוק אחר בתורה. מביאה הגמרא ששאלו את רב האם תלמידי הישיבות יכולים לבוא בעוד לילה לבית המדרש או צריכים לפחד מהסכנות לחכות עד אור היום. למה הם יכולים לבוא על אחריותי. שאלו אותו ללכת מבית המדרש אם אפשר מאוחר בלילה או צריך לחזור עוד שיש אור יום, אז הוא אמר איני יודע. אז צריך להבין כמו מי הוא דרש. אם הוא דרש רק בהליכה, אז היה צריך לומר שרק לבוא הם יכולים ללכת, זה מסוכן. אם הוא דורש כמו אמן למשל גם בחזרה, אז היה צריך למשל גם לחזור הם יכולים. גם הוא אומר אם מי יודע, שהיה לו ספק איך לדרוש, זה קשה לומר שרב לא יודע איך לדרוש את הפסוקים. אז אני רוצה לומר שרב באמת סובר שרק בהליכה, אז בהליכה לבית הדבר מצווה אז אינם נזוקים, שלוחי מצווה אינם נזוקים, אז לבוא הם יכולים על אחריותי. ללכת הביתה לישון זה כבר תדעו, יש מי שהולך הביתה כי ברוך השם הסדר נגמר, אפשר לאכול ולישון, אז בשבילו זה חזרה. ויש מי שהולך הביתה ושאומר צריך להתכונן למחר, צריך לאגור כוחות לאכול ולישון כדי שיהיה לי כוח גם מחר ללמוד, אז בשבילו זה הליכה ולא חזרה. אז זה מה שאומר בהלוך זה הלכיותי, בהלוך זה הליכה, זה הלכיותי, אבל חזור זה תלוי בכם, זה הלכיותכם, זה לא יכול להיות הלכיותי. אתם קובעים אצל מי זה הליכה ואצל מי זה חזירה. כשאנחנו יוצאים לחופשה צריך לקוות שזאת תהיה הליכה ולא חזרה. ההכנה צריך מנוחה קצת, צריך לקראת אלול ההכנה, אבל שזה יהיה הכנה לאלול. זה לא שסגרנו את הגמרא ועכשיו יש חופש ברוך השם, אלא שאנחנו מתכנים לאלול, צריך לנוח, צריך לחזק את הגוף, צריך גם ללמוד כמה דברים שלא מספיקים כל כך ללמוד בישיבה. למשל, לא לומדים את כל התנ"ך בישיבה, לא לומדים כל ש"ס משניות, ועוד הרבה ספרים שלא מספיקים ללמוד בישיבה, אז אפשר לנצל בין הזמנים קצת בשביל למלות את החסר בתנ"ך ובש"ס, ברמב"ם, בשאר דברים. וגם להבריא את הגוף, מותר גם לעשות טיול פה ושם ללכת 400 בארץ ישראל, גם כן מצווה, גם הבריאות חשובה, אבל העיקר שזה לא עזיבת הישיבה, אלא זה הכנה לקראת אלו, לנצל את בין הזמנים לכבד את ההורים, לנצל את בין הזמנים לראות את ארץ ישראל, אבל הכל בתור לקראת אלו, לקראת כתיבה וחתימה טובה ביום הדין, צריך לבוא בכוחות מחוזקים, להיזהר על שמירת העיניים עד כמה שניתן, ועל שמירת הגוף, להיזהר לא להיכנס לסכנות. דיברנו בשבוע שעבר עד כמה התורה הקפידה על שמירת הגוף. להתכונן לימים גדולים, ימים של תשובה, ימים של שמחה גדולה, של אני לדודי ודודי לי. אז כשאני אבוא להיפגש עם דודי, אז יהיה זה אני לדודי, לא יהיה כל כך רחוק מהדוד, אלא יהיה קרוב לדוד, אני לדודי ודודי לי. יהיה אלול של שמחה, של תשובה, של הכנה לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, הימים הגדולים והקדושים. אנחנו כל כך קרובים לקדוש ברוך הוא בימים ההם, ואחר כך סוכות ושמחת תורה, ימי עבודת השם מתוך שמחה, אז להיות עובדי השם בלי הפסק, ולא ששלושה שבועות אנחנו, אין לנו קשר עם הגמרא, ואחר כך עוד שלושה שבועות בעזרת השם שוב נתחיל. לא, אנחנו כל הזמן קשורים לתורה, קשורים לעבודת השם, קשורים לישיבה, ובעזרת השם נחזור לקראת אלול ונכתב שחיים טובים וארוכים עם כל בית ישראל. אמן.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.